כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
פרויקט הסיפור הקצר מעבורת מציג זוג רעים מאת גי דה מופסן, מצרפתית רמה איילון. פריז הייתה נצורה, מורעבת, נזעמת. הדרורים על הגגות התמעטו והביבים התרוקנו מיושביהם. אנשים אכלו מכל הבא ליד. מר מוריסו, שען במקצוע ושוכן בית לעת מצוע, התהלך בדכדוך בסדרה החיצונית בבוקר בעיר של חודש ינואר. ידיו בכיסי מכנסיו הצבאיים וקיבתו ריקה. לפתע נעצר מול חייל אחר שזיהה כחבר. זה היה מר סובאז', מכר מגדת הנהר. לפני פרוץ המלחמה נהג מוריסו לצאת מהבית מדי יום ראשון עם שחר, עם חכת במבוק ביד וקופסת פח על הגב. הוא נסע ברכבת לארג'נטי, ירד בקולומב והלך ברגל לאי מרנט. כאשר הגיע למעוז חלומות זה, הטיל את החכה ודאג עד רדת הלילה. מדי יום ראשון פגש שם איש קטן קומה, הגלגל והליז בשם מר סובאז'. בעל חנות צדקית ברחוב נוטרדאם דה לורט, גם הוא חובב דייג מושבע. לא פעם היו מבלים זה לצד זה מחצית מהיום, החכות ביד והרגליים מתנודדות מעל המים, ורגשות ידידות נולדו בליבם זה כלפי זה. היו ימים שלא דיברו. לפעמים שוחחו, אבל הם הבינו זה את זה גם ללא מילים, כיוון שחלקו טעמים דומים ותחושות זהות. בבקרים אביביים לקראת השעה 10, כששמש מפיחה חיים השיטה על מי הנהר השוקטים שובל קטן של ערפל שנשטף עמם, ושפחה על גבם של שני הדייגים הנלהבים חמימות נעימה של עונה חדשה, הראה שמוריסו אמר לשכנו, כמה נעים. ומר סובאז' היה עונה לו, אני לא מכיר דבר שישווה לזה. ודי היה להם בכך כדי להבין ולהוקיר זה את זה. בסתיו, בדמדומי בין ארבעים, כשהשמיים הוצפו דם מעל השמש השוקעת והטיזו על המים בבועות של ענני שני, משכו את הנהר כולו בצבעי ארגמן, הציטו את קו האופק, הטיזו גיצים של אודם בין שני הרעים, והזעיבו את העצים החרוכים זה מכבר, נרעדים בצמרמורת של חורף, היה מר סובאז' מחייך אל מוריסו ואומר, איזה מחזה. ומוריסו הנפעה מנה בלי לגרוע עין מהמצוף שלו, עדיף על הסדרה, אה? עכשיו, כשהשגיחו זה בזה, לחצו ידיים בחום, נרגשים להיפגש בנסיבות שונות כל כך. מר סובאז' נאנח, הרי לך מאורעות. מוריסו רוחו שפופה גנח, באיזה מזג אוויר. זה היום הנאה הראשון השנה. ואומנם השמיים היו כחולים ושטופי אור. הם החלו לצעוד כתף אל כתף, מהרהרים ושטופי תוגה. מוריסו אמר, והדייג, איזה זיכרון נפלא. מר סובאז' שאל, מתי נעשה זאת שוב? הם נכנסו לבית קפה קטן ושתו כוסית אבסינט. לאחר מכן חזרו לשוטט על המדרכות. לפתע עצר מוריסו, עוד מהמשקה הירוק. מר סובאז' הסכים, לשירותך. והם נכנסו לבית מרזח אחר. הם יצאו מתוכו פזורי דעת, טרודים כאנשים בצום שבטנם רוויה שיחר. מזג האוויר היה בהיר, רוח מלטפת דגדגה את פניהם. מר סובאז' מבוסה מהאוויר החמים נעמד במקומו, ואם נלך, לאן? לדוג, כמובן. אבל איפה? באי שלנו. המוצבים הצרפתיים הקדמיים קרובים לקולומב. אני מכיר את קולונל דומולן. ירשו לנו לעבור בקלות. מוריסו רטט מרוב חשק. הוא טוב ויפה. אני מסכים. והם נפרדו כדי להביא איש איש את ציודו. כעבור שעה צעדו בצוותא בכביש הראשי עד שהגיעו לבית הקולונל. הוא חייך לבקשתם ונענה לגחמתם. והם יצאו שוב לדרך מצוידים ביתר מעבר. עד מהרה השאירו את המוצבים הקדמיים מאחור, חצו את קולום בנטושה, ומצאו את עצמם בשולי קרמים קטנים שירדו אל הסן. השעה הייתה 11 בערך. מולם ארג'נטין נראתה חסרת חיים. רמות אורג'מון וסנואה חלשו על האזור כולו. המישור הרחב המסתרע עד ננטר היה ריק, נפש חיה לא נראתה בו. רק עצי דובדבן עירומים ואדמות אפורות. מר סובאז' הצביע לפסגה ולחש, הפרוסים נמצאים שם. וחרדה שיתקה את זוג הרעים נוכח שיממת המקום. הפרוסים. הם מעולם לא ראו אותם, אך זה חודשים הרגישו בנוכחותם סביב פריז, משחיתים את צרפת, בוזזים, טובחים, מרעיבים, סמויים מן העין וחזקים לאין שיעור, ומין אימה שמקורה באמונת שווא הצטרפה לתיעוב שחשו בליבם כלפי העם הזר והטור הניצחון. מוריסו מלמל, ומה אם ניתקל בכמה מהם? מר סובאז' השיב לו באותו לגלוג פריזאי מושרש למרות הכל. נציע להם דגים מטוגנים. אך הם יססו להרחיק לכת. יראי מהדממה שהדהדה מכל עבר. לבסוף התנער מר סובאז' קדימה, נלך, אבל בזהירות. והם פסו במורד אחד הקרמים, שפופי גב, זוחלים, נעזרים בשיחים לצורך מחסה, עינם תזזיתית, אוזנם דרוכה. רק רצועת אדמה קרחת הסתרה בינם לבין גדת הנער. הם חצו אותה בריצה, וכשהגיעו לגדה, נצמדו אל הקנים היבשים. מוריסו הצמיד את לחיו אל הקרקע בניסיון להתחקות אחר צעדים בסביבה. הוא לא שמע דבר. הם היו לגמרי לבד, יחידים לנפשם. הם נרגעו והתחילו לדוג. מולם, האם הרנט העזוב הסתיר אותה מהגדה הנגדית. המסעדה הקטנה הייתה סגורה, ונראתה כאילו עמדה נטושה זה שנים רבות. מר סובאז' העלה בחכתו את הקברנון הראשון, מוריסו את השני, ושוב ושוב היו מניפים בזה אחר זה את החכות עם חיה כסופה קטנה מפרקסת בקצותיהן. זה היה דייג מופלא מעין כמותו. הם הכניסו את שללם בעדינות לתוך סק עשוי רשת צפופה שנחרה טוב לרגליהם, וחדווה מענגת שטפה את ליבם, כזו האוחזת באדם בשובו אל הנאה אהובה שנאסרה עליו מזמן. השמש הטובה ליטפה בקרני את גבם, הם חדלו לשמוע, חדלו לחשוב, העולם כולו התפוגג סביבם, הם דגו. לפתע פתאום הרעיד את הקרקע שעון עמום שכמו בקע ממצולות האדמה. תותח החל לרעום. מוריסו הסיט את ראשו והבחין משמאל מעבר לגדה בצילו האדיר שמבצר מון ולריאן שנסע על חזיתו ענפה לבנה עדי אבק שריפה שפלט זעתה. וכבר נפלט כילוח השן שני מפסגת המבצר, וכעבור זמן קצר יריעה נוספת הרעידה את האוויר. ואחריה עוד, ומרגע לרגע נשף ההר את אבל פיו הקטלני, ירק עדי חלב שהתנסעו לאיתם אל הרקיע השקט ויצרו בו ענן. מר סובאז' משך בכתפיו. הם מתחילים שוב, אמר. מוריסו התבונן בחרדה במצוף שלו, השוקע פעם אחר פעם, נתקף פתאום בחמת זעם של נפש שוחרת שלום נוכח פראי האדם המפגיזים כך, ורטן במרירות. צריך להיות מטומטמים כדי להרוג אחד את השני ככה. ומר סובאז' המשיך, הם גרועים מחיות. מוריסו, שזה הטל אחד לבנון, אמר, ולחשוב שככה זה יימשך לעד. כל עוד יהיו ממשלות. מר סובאז' קטע אותו, הרפובליקה לא הייתה מכריזה מלחמה. מוריסו שיסע אותו, תחת שלטון המלכים יש לנו מלחמות חיצוניות, ותחת הרפובליקה מלחמות פנימיות. והם החלו לגלגל שיחה על בעיות השעה הבוערות באותו היגיון בריא של אנשים רכי לבב ומיושבי דעת, תמימי דעים באשר למסקנה שלעולם לא יהיו בני חורין. בכל אותו זמן המשיך מבצר מון ולריאן להרעים, להפגיז ולהרחיב בתים צרפתיים, לגדוע באיבם חיים, למחוץ יצורים, לשים קץ לשלל חלומות, שמחות בלתי צפויות, ילדות ואימהות אי שם בארצות אחרות, ייסורים שלא ירפו מהן לעולם. ככה זה בחיים. הכריז מר סובאז', יותר נכון ככה זה במוות, התלוצץ מוריסו. אך צמרמורת של אימה עברה בגבם, כי הרגישו היטב שמישהו צועד מאחוריהם. ולאחר שיפנו את המבט, הבחינו מעבר לכתפם בארבעה גברים, ארבעה גברים מזוקנים וגבוהי קומה, לבושים כמו משרתים וחבושים קומטות שטוחות, מכוונים עליהם קני רובים. שתי החכות נשמטו מידיהם ונסחפו במורד הנער. בתוך שניות אחדות הם נתפסו, נכפתו, נעקרו ממקומם, ושלחו לתוך סירה, והועברו לאי. ומאחורי הבית שנדמה להם נטוש, הבחינו ב-20 חיילים גרמנים. ענק סעיר שישב בכיסא בפיסוק רגליים וישן מקטרת חרסינה, שאל בצרפתית מושלמת. ובכן, רבותיי, היה לכם דייג מוצלח? ברגע זה הניח אחד החיילים לרגלי הקצין את הרשת המלאה דגים שטרח לקחת עמו. הפרוסי חייך. אני רואה שהלך לכם לא רע בכלל. אבל לא על זה אני רוצה לדבר. הקשיבו לי ואל תדאגו. מבחינתי, אתם שני מרגלים שנשלחו לערוב לי. אני לוקח אתכם ויורה בכם. העמדתם פנים שאתם דגים כדי להסוות את התוכניות שלכם. יתרה מזלכם ונפלתם לידיי. ככה זה במלחמה. אבל היות שחציתם את הביצורים הקדמיים, אתם ודאי מצוידים בסיסמה כדי לחזור. תנו לי את הסיסמה ואחוס עליכם. זוג הרעים חברים כסיד עמדו כתף אל כתף ושתקו, וחפות ידיהם רעדו קלות בעצבנות. איש לא ידע על כך, המשיך הקצין. אתם תוכלו לחזור הביתה בשקט, הסוד ייעלם יחד איתכם. אם תסרבו, תמותו. ומיד, הברירה בידיכם. שריר לא זע בגופם והגה לא בקע מפיהם. הפרוסי שלב להפליא, החווה בידו על הנהר והמשיך, תנו דעתכם על כך שבעוד 5 דקות תרבצו על קרקעית הנהר הזה. בעוד 5 דקות. יש לכם קרובי משפחה, אני מניח. מבצר מון ולריאן המשיך לרעום. שני הדייגים הוסיפו לעמוד בשתיקה. הגרמני חילק פקודות בשפתו. לאחר מכן הזיז מעט את כיסאו כדי להתרחק מהסירים, ותריסר גברים נעמדו במרחק 20 מטר מהם, רוביהם מחוטפים. הקצין אמר, אני נותן לכם דקה, ולא שנייה אחת נוספת. לאחר מכן קם בפתאומיות, קרב אל זוג הצרפתים, נטל את זרועו של מוריסו, גרר אותו הצידה ולחש לו, מהר, הסיסמה. החבר שלך לא ידע, העמיד פנים שאני מתרקח. מוריסו לא פצע פה. עכשיו גרר הפרוסי את מר סובאז' והציג לו אותה שאלה. מר סובאז' לא פצע פה. והקצין נתן פקודה. החיילים הגביעו את נשקם. אז נפל מבטו של מוריסו על הרשת המלאה דגים שנותרה על העשב במרחק צעדים ספורים ממנו. קרן שמש בזקה אור על תלולית הדגים המפרפרים עדיין, ורפיון פשט בו. על אף מהמצב למשול ברוחו, נמלאו עיניו דמעות. אהיה שלום, מר סובאז', מלמל. אהיה שלום, מר מוריסו. ענה מר סובאז'. הם לחצו ידיים, רועדים מכף רגל ועד ראש בצמרמורת בלתי נשלטת. הקצין צעק, אש! תריסר היריות התלכדו לאחת. מר סובאז' נפל אפיים ארצה כמקשה אחת. מוריסו הגבוה יותר התנדנד, חג על צירו וצנח באלכסון על חברו, פניו מופנות אל על, וקילוחים של דם נפלטו מהחולצה המחוררת בחזה. הגרמני נתן פקודות נוספות. אנשיו התפזרו וחזרו עם חבלים ואבנים שאותן קשרו לרגלי הגופות. לאחר מכן נשאו אותן אל הגדה. מבצר מון ולריאן לא חדל לשאוג, מחופה כעת בעננת אשן אדירה. שני חיילים אחזו בראשו וברגליו של מוריסו, שניים נוספים תפסו את מר סובאז', הגופות טולטלו לרגע בעוצמה ושלחו הרחק, ציירו עקומה באוויר ואז שקעו אנכית בנהר, האבנים גוררות מטה את הרגליים תחילה. מים ניצזו, ביאבאו, רטטו ואז שכחו, ורק אדוות קטנות נחלצו מהם והמשיכו לנוע לעבר אגדות. שיערים של דם צפו. הקצין, שלב כהרגלו, אמר לעצמו, עכשיו תורם של הדגים. לאחר מכן שם פעמיו אל הבית. לפתע הבחין ברשת המלאה כברנונים המוטלת על העשב, הוא הרים אותה, חייך וקרא, וילהלם? חייל בסינר לבן חש לקראתו. הפרוסי זרק אליו את שללם של שני הירועים וציווה, תגן לי תכף ומיד את החיות הקטנות. כל עוד הן עדיין מפרפרות. זה יהיה מעדן, והוא המשיך לעשן את מקטרתו.